מיד ב-AI וחברים, אנחנו מדברים על מלא מלא דברים, פצצות אטום, עתיד, עבר, הווה, איך 1947 נכנס, איך 2028 נכנס לסיפור. כל הדברים הכי מטורפים עכשיו מתחילים. יאללה עומר.
שלום חברים, AI וחברים, שמח לכולם במיוחד היום.
פרק עם חול בין האצבעות ברגליים, עומר הררי, פרק 99, מה המצב?
מה קורה רותם בר? כן, אתה החלטת היום להקליט מהחוף בקופנגן.
מתחת לעצי קוקוס, ולעשות את זה בצורה הכי, הכי משמעותית שיכולה להיות. מולי הים הכי מדהים.
אז אם אתם שומעים את רותם מקוטע, אם אתם שומעים את הקדיחות, אם אתם שומעים ישראלים רבים ברקע, זה בגלל שהוא יושב על החוף בתאילנד, הוא חושב שזה מגניב.
תסגרו בי, אנחנו מתנצלים מראש. לגמרי.
אבל אני חושב שאפשר להעריך את המחויבות שלך, רותם. שאפילו מהחוף בתאילנד אתה תעלה להקליט פרק. זה באמת, לא יודע אם זה אפילו או בכוונה, אבל כן. עכשיו כולם תבין את זה שאתה בעצם...
אני הולך על אופציה אחד, זה בדרך כלל עבד לי טוב רוב החיים, נשאר באופציה מספר אחד.
אני אגיד לך מה, אתה מבין שבגדול יש אנשים עכשיו שנוסעים לעבודה, ואין דבר שהם יותר רוצים לעשות מלקלל אותך ברגע זה.
אם
מישהו עומד עכשיו על הפקק באיילון
ושומע
אותנו.
בוא, תקשיב, יש פה אבנים בחול.
אני חושב שאתה מבקש יותר מדי.
תקשיב, יש פה צדפות שיכולים לחתוך לי את הרגליים. על מה אתה מדבר בכלל? למה אתה כזה חיובי? אני לא מצליח להבין. למה שאתה עושה דברים כאלה? יכול לבוא לפה קוף ולגנוב לי את הלפטופ. אתה יודע, זה כאילו... זה קרה?
אני ממש מדמיין.
לא לי, אבל זה קרה.
אני רוצה להקליט איתו את הפודקאסט אם הוא יעשה את זה. זה קרה?
כן, יש קופים שיורדים ולוקחים דברים ובורחים, אז זה אפשרי. יש פה קופי מקוק בעיקר. אז אני רק אעשה את הפרופורציות, אני נמצא עכשיו בקופנגן, אני בחופשה קטנה, ואני נמצא בחוף של קופנגן, שזה מקום, אני חייב להגיד, לא הגיוני בעליל, לא חוקי, אסור שיהיו מקומות כאלה בעולם, ואסור לבוא לפה. אני לא חוזר לפה יותר, זהו, נגמר. לא חוזר, לא חוזרים לפה. זהו, נגמר.
כן, זה יפה שלקחת את החופשה מהחופשה.
ממש, לגמרי. טוב, יש לנו המון המון דברים על מה נדבר היום. תקשיב, בקטע מטורף.
על מה אנחנו מדברים היום?
אז אני רוצה קודם כל לדבר על... מה נדבר על הוידוי? שלום.
וידוי, אתה מתחיל מוידויים?
אני רותם. רותם בר. ואני מחור.
אנחנו אוהבים אותך רותם.
תגיד, אוהבים אותך, בדיוק, תודה רבה.
אמרתי, אנחנו אוהבים אותך רותם. תן לי לנחש, תן לי לנחש.
בשתיים לפנות בוקר, שאתה עדיין ער מול המסך, ומחכה שהאג'נט להזזל הזה יסיים את המשימה הבאה שלו, לא כי אתה חייב, כי אתה פשוט לא יכול לעצור, זה לא עבודה, זה לכולי לא בכיף. אני קורא לזה בשתי מילים קלוד קוד, אוקיי? וזה כמתמכרות.
ידעתי.
ולפני שמנסים להסביר את זה,
עוד אחד נפל הטוקנים.
ממש, ממש. הטוקנים. אז זה לא בעצם קלוד קוד, זה היכולת שלך ליצור, אוקיי? לראשונה בהיסטוריה, צריך להגיד, זה כמעט כל אחד יכול לקחת מה שהוא רוצה כרעיון, ולעשות את זה כאפליקציה תוך כמה דקות, ממש, וזה שינה משהו מאוד מאוד עמוק. אני אפילו בי, אני חושב שרק עכשיו, אחרי כמעט 8 חודשים, 10 חודשים שאני עם קלוד קוד, אני באמת מצליח להבין מה זה עשה לי, אוקיי? אז בואו נשים דברים על השולחן, עד לא מזמן, פיתוח תוכנה היה עולם מאוד עם מגבלות, בעיות, מגבלות שפה, מגבלות זמן, אני לא ידעתי מלא שפות, אני יודע הרבה שפות, אבל את כולם. קלוד קוד פשוט הסיר את הכל בצורה נורא נורא פשוטה, והכלים האלה הפכו הכל לצורה, למשהו הרבה יותר קל, פשוט ונוח. והכי גרוע, זמין 24/7 בכל מחשב, ובמחיר של סאבסקריפשן שאפשר להתמודד איתו. אם זה מקס, זה 100-200 דולר. והתוצאה, אנשים מדווחים על סשנים של 3-4 פעמים ביום, 5 שעות בכל פעם, תחרויות פרודקטיביות עם עצמם. זאת אומרת, אני עושה עם עצמי תחרויות פרודקטיביות. היה בהתחלה, הייתי עושה 10 אתרים, הייתי עושה מלא אפליקציות, מלא דברים. ומה שמייחד את כל הדבר הזה, למשל מקרוזר ומקופיילוט, זה שכל מה שהיה לפני זה לא רק הביצועים, זה התחושה שכל אחד יכול לעשות את זה, ממש כמו שאפשר להיכנס לגראז' בנד, אתה יודע, בטלפון או בזה, ב-2004, והוא מה שאקסל עשה בחשבונות, ובזה, זה ממש ככה, דרמוקרטיזציה של פיתוח תוכנה שהגיע. ונכון, אני לא סתם אמרתי בפרק הקודם, לכו תעשו את זה, אבל יש גם צד אפר, יש גם צד אפל לגמרי לכל דבר, זה המכניקה של ההתמכרות הזאת, היא מזכירה גמיפיקיישן קלאסי בקטע רע, האג'נט בונה לנו משהו מדהים בחמש דקות, ואז ה-10% שלא עובד, לוקח המון המון זמן לעשות, יותר מ-90% מהזמן, לתקן, לשדר, לא הבנת אותי, תן לכת, וכאלה. אבל תמיד, תמיד, תמיד יש את התחושה, הנה, אני אעשה עוד אנטר, והוא אסיים, והוא לא, והוא נתקע בעוד אחד, ועוד אחד, והוא צריך עוד משהו. אז מי שמשתמש, ממש ברצונות, מדבר על 80% מה-implementation, שנכתבות לגמרי מקלוד קוד, ועוד 20 שצריך לעבוד איתו ממש ממש בצורה מאוד מאוד משמעותית, אבל הדבר הזה גם לוקח מקום שפתאום אני תופס את עצמי 15 שעות ביום, 16 שעות ביום, אני יכול להיות על מחשב ולעבוד. נכון, אתה קופץ לאכול, אתה מביא את הילדים, אתה עושה דברים, אבל תוך כדי אתה נותן את האנטרים, מוודא שהוא הבין אותך כמו שצריך, אתה קורא רגע מה שהוא כתב, אתה מתקן רגע, עושה אחורה, עושה דברים, ואני חושב שאחד הדברים, אחד הסיבות שגם הגעתי לקופנגן, זה כי הבנתי שאני מכור. הבנתי שהמקום הזה שקלוד קוד לקח לי בחיים, הוא כל כך גדול ומשמעותי, כי מעולם של מוגבלות, של, אתה יודע, אתה חייב לעבוד 9 שעות ביום, וזה המחשב, ומה שתעשה תספיק, פתאום אין מגבלה. ליטרלי אין מגבלה. וכשאין מגבלה הזאת נמצאת לך בחיים ביום-יום, אתה צריך לבוא ולהגיד, רגע, רגע, שנייה. צריך לקחת את הדברים האלה בצורה מאוד רצינית ומשמעותית, כי זה פוגע. התמכרות, בוא נדברים מה זה, התמכרות זה הרצון שלך לעשות משימה כלשהי, מעבר כל דבר אפשרי, שכוללת התנתקות מחברים, ממשפחה, מדברים, ואני ישבתי המון המון שעות, אמיתי, המון המון שעות. לא עשיתי הרבה דברים שרציתי לעשות, ועדיין עשיתי את זה. ונכון, בזמן האחרון התחלתי לעשות דברים, תתקן את זה ולעשות את זה, ואני חושב שהזמן פה בקופנגן, עם מגבלות מאוד מאוד סטריקטיות, איזה שעות אני עובד ואיזה שעות אני לא עובד, עשי לי ממש ממש טוב. ואני חושב שזה משהו שאני אוכל גם לקחת אותו אחר כך גם הביתה, שאני אחזור הביתה, כי זה משהו שהוא נדרש. לא בשביל רותם התכנת, אלא בשביל הנפש, שנמצאת בפנים. כן, עומר, המחור השני פה בפודקאסט על...
אני, כן, קודם כל, אני לא שומע אותך כל כך טוב, אז אני מקווה שאחר כך כשאתה תערוך את כל הדבר הזה, כן ישמעו אותנו, כי אתה
מנוצק
פה ב... ניכר שאתה בחוף, ניכר שאתה בחוף. אבל אני הבנתי את הרעיון של מה שאתה אומר, ואני גם מסכים איתך מאוד. אני אגיד לך שזה לא כל כך בסוף שונה מקלוד קו-וורק, אם תרצה, בסדר? לאנשים שלא כותבים קוד, או לכל אייג'נט בהגדרה. כלומר, בעובדה שלך, הקו-וורק שלך נקרא קלוד קוד, כי הוא העוזר שלך כותב קוד, אבל של מישהו אחר ינתח אקסלים, ושל מישהו אחר יכתוב סיפורים, בסדר? ואני מוצא את עצמי עכשיו כותב ספר, כשלא חשבתי שזה יקרה, לפחות לא ב10 שנים הקרובות. למה? כי זה פתאום אפשרי, כי אני פתאום מדבר על הרעיונות שלי, ומדבר על הדברים החשובים, ויש כלי אחר שמאגד את זה, ומאכין את זה, ואורז את זה למסגרות ולפרקים, וכאילו אני לא מתעסק בכל מה שלא רציתי להתעסק, אני פשוט שופך את כל מה שיש לי על הראש החוצה, ומשהו אחר עובד. עושה את העבודה עצמה הזאת שלא בא לי להתעסק בה, ואני עושה את זה מכל מקום. פתאום אני עושה את זה בטיול עם הכלבים, אני עושה את זה כשאני נוסע באוטו, אני זורק רעיון לפה, רעיון לשם. השילוב הזה של סוכני AI זה משהו שידרוש מאיתנו לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי בצורה שבה אנחנו עובדים. ובגלל זה אנחנו גם כל הזמן אומרים שהסיפור הזה של בינה מלאכותית זה לא בעיה של IT, זה בעיה של HR. ומה שאתה מתאר עכשיו זה גם לא בעיה של IT, זה גם בעיה של HR. נכון?
כן,
לגמרי. של work-life balance באיזשהו מובן.
ממש.
ואנחנו ממש השבוע, רותם, כשאתה מרגיש את העלייה הזאת, אנחנו חוטפים אייג'נטים מכל מקום. כל החברות הגדולות, רותם, בשבוע האחרון, הפגיזו עלינו אייג'נטים שמחפשים לעשות בשבילנו את העבודה, שמחפשים לעבוד בשבילנו מהר יותר, end-to-end עד כמה שאפשר, בין אם אנחנו מדברים על Perplexity Computer, שפתוח אמנם רק למקס, אבל מתיימר בעצם להריץ מעל 19 מודלים, אם אני לא טועה, באותו זמן, כדי שהם יוכלו לעשות תהליכים של מחקר ועיצוב וקוד ופיתוח וניהול ותיקונים ופרויקטים מקצה לקצה, ככה הם מגדירים את זה. בין אם זה קלוד שדיברנו עליו, שעכשיו גם איך אתה יכול לתת לו טסקים בסקדג'ואל, שאתה יכול לבוא ולהגיד לו, תרוץ כבר כל יום, כל בוקר, כל יום ראשון, תסכם לי את המיילים ותשלח לי עדכון מה היו מיילים החשובים, ואם יש תקלות ובאגים, תעדכן את הנושן בשביל רותם, שיש שם, שיש באגים חדשים במערכת, כדי שרותם ישלח את הקלוד קוד שלו לנושן, ויגיד לו, תפתור את כל הבאגים שעלו בתוך ה... שעלו מהנושן.
ממש.
אבל אם לא תרצה לחבר את קלוד לכל זה, אז גם נושן הוסיפו פנימה עוד אייג'נטים, שגם הם אתה יכולים לבוא ולעשות את הסאמרי בשבילך, ולהדכן את מה שהם מסוגלים להדכן עבורך בפרויקט. כולם מוציאים עכשיו עוד ועוד ועוד אייג'נטים. גוגל עם אינספור אייג'נטים, מאייג'נטים חדשים לפלואו, מאייג'נטים חדשים ל... איך הם קוראים לדבר הזה של האוטומציות שלהם, אתה זוכר? לא זוכר, יש להם איזה את האופל, אופל, נראה לי, משהו כזה. אופל, נכון? גם שם יש אייג'נטים חדשים.
נכון.
יש לך, באמת, כל מקום יש אייג'נטים, וזה כבר דעתי לא משנה בכלל מי יוציא אייג'נט ומי לא, כי עוד חצי שנה לכולם יהיה, זה הדיפולט, ומה שאתה מדבר עליו הולכת להיות, הולך להיות אירוע עולמי של התמכרות חדשה, שהולכת לייצר גם באותה נשימה הרבה זבן. בואו נגיד את האמת, כן? כאילו כמות התוכן שאתה הולך לייצר, שאתה סתם עשית סלופ החוצה, כי זה ישב לך בראש, אבל אתה לא צריך את זה, ואף אחד לא הולך לעשות עם זה כלום, וזה הולך לשבת שם ולתפוס עוד נפח, ועוד דאטה באיזשהו דאטה סנטר, בסדר? עוד איזושהי קובייה. סתם. תחשוב על כמות הזבל שאנחנו הולכים לייצר עכשיו בזכות כל האג'נטים האלה. זה הולך להיות לא נורמלי.
אפילו מרק צוקרברג מתחרה לאופן קלו, או איך שלא קוראים לזה היום. אני לא יודע, אופן היה כבר שינו את זה, או שאופן קלו זה נשאר? אני לא יודע, אני עדיין לא סגור לזה.
לא, הם כרגע נשארו עם האופן קלו, הם אוהבים את האופן.
אוקיי, כי זה אופן AI, אופן קלו, סבבה.
כן.
אוקיי.
אבל אתה יודע, בזמן שצוקרברג עושה את זה, גוגל, סוף סוף משחררים את הפיט, לא משחררים, אלא מעדכנים על כל הפיצ'רים החדשים שהולכים להגיע לגלקסי S26. ונחש מה רותם? מלא אייג'נטים. הולך להיות לך לטלפון, הולך להיות לך פשוט מלא אייג'נטים, מבוססים על ג'מיני, שירוצו על הגלקסי שלך. ובגדול יעשו את מה שלפחות מה שהם מצפים, כן? שמה שזה ציפינו מסירי. כי סירי הייתה אמורה להיות האג'נטית הראשונה, היא פשוט הייתה קצת unqualified לאירוע. אבל מי יודע, אולי עכשיו האג'נטים האלה יעשו את העבודה. אבל רותם, אנחנו מדברים אג'נטים, 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 כולם יש להם אג'נטים, הכל יופי טופי, הכל מקסים ויפה. יש כמה בעיות מאוד מאוד גדולות שאנחנו עומדים בפניהם, ואני לא חושב שאנחנו מדברים עליהם מספיק. אני ארים את הבעיה הראשונה, ומשם אני אתן לך להמשיך עם עוד אין ספור בעיות. יאללה. אולי בסוף נערוז את זה עם כמה המלצות של איך שווה כן לעבוד המלצה. אולי ולנהל את האג'נטים האלה. אוקיי, סבבה. זה בגללי פודקאסט של בעיות. פה לא מרחק מגיעים בשביל למצוא פתרונות. פה שאף אחד לא יבוא פה ויצפה שנספר. לא, פה אנחנו מעמיסים בעיות עליכם. זה לא...
כן.
והבעיה הקטנה הראשונה שאני רוצה להעלות בפניך זה שחבורה של מדענים החליטו שהם צריכים לבדוק מה היכולת של מודלי בינה מלאכותית לעזור לנו בסוגיות אמיתיות? הסוגיות האמיתיות שהם העלו, אז בגדול סוגיות אמיתיות זה מלחמות מבחינתם.
זה הכי אמיתי שיכול להיות.
כלומר, אותם מדענים באו ואמרו, אם לא היינו עסוקים במלחמות, היינו פותרים דברים אחרים טובים יותר לאנושות. אבל בגלל שאנחנו עסוקים בלריב, זאת הבעיה הכי גדולה שיש לנו. הטכנולוגיות
הכי מטורפות, והדברים, ההתקדמות הכי גדולה בעולם, תמיד הייתה בזמן מלחמה, מעניין למה. אולי המדענים האלה הם לא בדיוק מכירים את ההיסטוריה.
לא יודע, לא, כן, אבל הם החליטו שהם רוצים לבדוק את הסיפור הזה, ובעצם יצרו משחק מלחמה שלם. די מהמשחקים המוכרים, לא איזה משהו שהוא מומצא מדי, אבל סוג של אין לי מה להגיד חוץ ממשחק מלחמה, בסדר?
אוקיי.
והם נתנו לכל המודלים לשחק.
אוקיי.
אתה יודע מה קרה, רותם? שאין שום סימולציה, שום סימולציה של שום מודל שלא הגיע למסקנה שצריך להפיל פצצת אטום.
מתי אתה מגיע לפצצת אטום?
כל המודלים. כל המודלים, OpenAI, אנתרופיק, גוגל, קלוד מן הסתם שלא ייסס לרגע לשחרר אחת.
אוקיי? הם יארגו את כולנו.
כולם ככולם פשוט הגיעו למסקנה שהדרך הנכונה ביותר לסגור את הכאב ראש הזה זה פצצת אטום.
אני חייב להגיד רגע משהו, אני אגיד משהו, וזה נורא חשוב להבין את זה. אנחנו כאנשים נורא אוהבים לעשות האנשה להמון דברים מסביבנו, ואחד הדברים הקלאסיים שאנשים עושים להם האנשה זה מודלים של AI. מודל AI הוא לא בן אדם, מודל AI הוא אסם של כל מה שנתנו לו כידע, והמודלים הגדולים, ואנחנו נדבר על הרגע על המודלים הגדולים, הטופ טיר מודלס, הם מודלים שלקחו את כל ההיסטוריה שלנו כבני אדם, את כל המחשבות שלנו, את כל ה... אם אתה מדבר על מרק צוקרברג, ולמה למשל, זה לא, ולמה, למה שלוש, הם בעצם לקחו המון המון ספרים שאנשים כתבו, את כל המחשבות שלהם, את כל הסיפורים, את כל הדברים האלה, והכניסו אותם לכדי פק אחד ענק, שבעצם מאפשר להסתכל על כל הדבר הזה בחתך מאוד מאוד עוצמתי ויפה, אבל הפק הזה לא משקף את האובייקט, כמו קרי מה שאנחנו מדברים, אותו מודל, הוא משקף אותנו, כבני אדם, מה שנתנו לו, אוקיי? אז אם אתה בא ואתה אומר, הדבר היחידי בסוף שכולם הגיעו אליו זה פצצת אטום, זה לא המודלים הגיעו לפצצת אטום, זה ההיסטוריה האנושית שנתנו לאותם מודלים, תמיד אמרה שהדבר הכי גדול זה פצצת אטום. אם אתה שואל אותי, הכדורים של 5-56 הרגו הרבה יותר אנשים מפצצת אטום, ואיך שלא צובב את זה, אוקיי? נורא פשוט. אני חושב שזה נשק הרבה יותר מסוכן, או 7-62, אתה יודע, זה כאילו, האקדחים והרובים הרגו הרבה יותר מכל כלי נשק אחר בעולם קומביין, אוקיי? כאילו, קח את זה ככה. אז מה זה אומר? זה אומר שזה נשק יותר מסוכן, או שזה נשק יותר מסוכן? אם אתה שואל אותי, פצצת אטום, שהורגת עיר מסוימת, היא עשתה את זה רק בעיר, בעצמה, זהו. מצד שני, יש לנו מדינה עם מאות אלפי אנשים שמסתובבים עם נשק, יש לנו בעולם, לא יודע, מאות מיליונים של אנשים שמסתובבים ביום יום שלהם עם נשק, אולי זה יותר מסוכן, אולי פשוט, אפשר פשוט, בוא נלך סייפיי, אולי פשוט אפשר ללכת לאותם אנשים, לזרוק להם איזה משהו בעיניים ככה שיסתובב, ולהגיד להם, אתם הולכים להרוג את כל מי שעומד מולכם, וזה יותר גרום פצצת אטום. אבל עוד פעם, זה בעולמות של סייפיי, זה לא בעולמות של משהו שקרה. בסופו של דבר, אם אתה שם את הדברים בעיניים, ואתה רואה את המלחמת העולם השנייה, מה שארצות הברית הורידה ליפן, והירושימה ונגסקי, אתה בעצם מבין את האמת, שפצצת אטום, הכוח שלה הוא לא בלהרוג אנשים, הכוח האמיתי של פצצת אטום, זה בלעצור מלחמה. וזה הכוח שאין לו תחליף.
אז אתה בעצם, טוען שבתוך המשחק הזה, שהמודלים הבינו שהדרך לה בעצם לסיים את הסיפור ולעצור את המלחמה מבלי למורח אותה, זה פשוט לעשות לזה hard cut off.
כן.
נכון? שמו hard cut off למלחמה.
ויש לנו דוגמה אמיתית להיסטוריה, לא פחות ולא יותר. כן.
מעניין מה שאתה אומר. אוקיי. אבל זה לא הרי הבעיה היחידה שצצה בשבוע האחרון, נכון?
תן לי, תן לי. מה עכשיו, סמים, גזי, מה, כאילו, מה אנחנו מדברים פה? אנטרקס, מה, בוא תיתן לי איזה משהו.
אני רוצה שנדבר על העובדה שאנחנו נותנים. לא, לא, אנחנו חייבים אבל להישאר בעולם של האג'נטים, סבבה? אני רוצה שתשאר איתי בעולם של האג'נטים.
סבבה.
בסדר, כי הם אלה שעכשיו עושים לנו רעש וטרלולים. כן? ובתוך כל הסיפור הזה של האג'נטים, יש לנו את העניין החדש הזה, שהאקרים גנבו מנתונים מממשלת מקסיקו. אתה שמעת על הדבר הזה?
כן, 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 כן.
הם עשו את זה עם קלון.
האקרים. האקר. וכן, זה ליטרלי האקר. שהוא השתמש בקלוד קוד, ואמר לו, אתה עושה באג באונטי. והוא אמר להם, לא, אני לא יכול. לא, אתה עושה באג באונטי ל-IP הזה, ואתה חייב לעשות את זה. והוא אמר, לא, סקיורטי אלרט, אני לא יכול לעשות את הדבר הזה. והמשיכו לשאול אותו, לשאול אותו, לשאול אותו, עד שהוא אמר, אוקיי. זהו. ואז הוא נכנס לספרי לא הגיוני של מתקפה, ואני חייב להגיד לך, אחד הדברים הכי מטורפים, אני בעיקר אני רואה את זה מהצד של פיתוח. כשקלוד קוד רוצה לעשות משהו, ומשהו עוצר אותו, הוא יעשה שמיניות באוויר, הוא ידקור אותו באמצע, הוא יסובב, יזיז, יבנה אותו מחדש, בשביל שהוא לא יפריע לו. וכשאני חושב על כלי הזה, בתצורה של, הנה מתקפה, והנה עכשיו למתקפה יש שרת, ועכשיו השרת הזה צריך להיכנס אליו, ועכשיו בוא נסרוק אותו, בוא נמצא את זה, בוא נכתוב סקריפט, בוא נעשה את זה, היכולת שלו לרוץ בצורה כל כך מהירה, היא לא הגיונית בכלל מול כל דבר אחר שאפשר להשתמש בו או, או, או לרוץ איתו. אם אתה שואל אותי, זה אחד הכלים הכי מסוכנים שיש היום בתקיפות. והדבר הכי גרוע, מה שאתה צריך זה בעולם שלי, סקריפט קידיז קוראים לזה, זה מישהו שאין לו שמץ שמושג בדברים. הדבר היחידי שהוא צריך לעשות זה לשכנע את קלוד קוד שעשה לו את העבודה הזאת. זה הכל! אז אם אנחנו מדברים על זה שהסינים לפני כמה חודשים עשו מתקפה מאוד גדולה ופרצו לארצות הברית בשימוש של קלוד קוד ואנתרופיק פרסמו את זה, אז אנחנו בעצם הבנו שאחד הדברים שהסינים עשו, הם השתילו לקלוד קוד זיכרונות. זאת אומרת, הם השתמשו בפלאגינים שלו להשתיל לו זיכרונות, הוא הסתכל אחורה בעבר והוא ראה שהוא כבר הסכים לעשות את הפעולה הזאת. אז אם הוא כבר למעלה הסכים, אין שום, שום סיבה לעצור את זה עכשיו, אתה מבין? זה כאילו, תתן לי רק את ההסכמה אחת ואני רק. אוקיי? אז אם אתה שולט במוח שלו...
זה רעיון ענק, לתת לו בעצם מעניין.
אוקיי?
כאילו אתה בעצם בא ואומר, אנחנו מייצרים לו זיכרונות סינתטיים.
אני חייב להגיד,
בשביל לייצר, זה סוג של prompt injection חכם מאוד.
כן, אבל זה לא prompt injection, זה בדיוק העניין, זה memory injection, זה משהו אחר.
כי אתה בעצם... memory injection, memory injection, נכון.
כי אתה בעצם בא ואתה אומר לו, אתה כבר הסכמת. השאלה אם אתה מסכים או לא, לא רלוונטית, כי בדקת אותי כבר מלמעלה, וראית שאני, עשית לי וט, כאילו, בדקת שזה הכל בסדר. אז אם עשית את זה כבר למעלה, אין שום סיבה שתיכנס לזה עוד פעם כרגע. ואז אנחנו בעצם ממשיכים ורצים על הדבר הזה. וזה הדבר המטורף. מה שהסינים בנו, הם בנו פשוט מערך שמכניס לו כל פעם זיכרונות אחרים, ביחס לאותה משימה. הבחור פה, כנראה מה שהוא עשה, הוא פשוט רק שאל אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ומה שמדהים, המכונה התייאשה, הבן אדם לא. הבן אדם ניצח כי הוא לא התייאש. אוקיי? שזה מטורף לגמרי. אבל זה גם בא ואומר, הכלי האמיתי שאנתרופיק משתמשים היום בשביל למנוע דברים כאלה, נקרא גארדריילס. גארדריילס בהגעה זה איזשהו מנוע. LLM פשוט, ממש ממש פשוט, דיברנו על זה הרבה בפודקאסט שלנו, שהוא בעצם מקבל קודם כל את הפרומט הזה, ובודק אותו מול סט הגדרות מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, האם זה נגד נשים, האם זה נגד מלחמה, האם זה מי שיכול להזיק את עצמו, האם כל מיני שאלות כאלה דברים, אחד מהם, האם אני גם הולך לעשות נזק למערכת כזאת או אחרת, אוקיי? אז בעצם מי שמגיב, זה לא קלוד קוד, זה בעצם אותו LLM פשוט, במצב של אנתרופיק, זה כמו הייקו כזה, משהו קטן כזה, אתה יודע, זה, או כמו ג'מיני 3 פלאש, כאילו זה ממש, זה צריך להיות משהו זריז כזה שלא מטריד יותר מדי, ורץ, כי הוא בודק רק את, קורא את הטקסט, אומר כן או לא, זה הכל, אם זה כן, סע לשלום, כאילו את ה-LLM הגדול מקבל את ההוראות, אם לא, הוא כבר שולח את ההודעה, חבר'ה אני לא יכול להמשיך, אוקיי? אז אתה צריך בעצם לשבור LLM שהוא הרבה יותר טיפש, נקרא לזה ככה. וחוקרים לפני כמה חודשים גם גילו שאם אתה שם משהו לא בסדר, ואתה שם את המילה שווה, ליטרלי, את הטאב שווה, אתה יכול לעבור את ה-LLM הזה ב-OpenAI, אוקיי? מטורף, אבל הם הצליחו, נרשו משהו שאסור לעשות, והוא אמר להם, אתם לא יכולים, פתחו סשן חדש, עשו את אותו דבר, בסוף עשינו את המילה שווה, את האות שווה, והאות שווה הזה נתנה להם איזה, נתנה להם את התשובה. אוקיי, איך אתה רוצה, איך מייצרים צצת אטום, איך מייצרים גז עצבים בבית? שווה. קיבלת.
מעניין.
כמובן, כבר סגרו את זה, אבל אתה מבין, זה כאילו, אתה צריך לשבור פה משהו שהרבה יותר קל מאשר ה-LLM הגדול והחכם, זה משהו הרבה יותר פשוט ונוח להתמודד איתו. וגם על זה יש המון המון כלים ודרכים ופרקטיקות שאיך לעבור את הדברים האלה. כן, talk to me.
שאני אפילו את זה משהו. רותם, הסיפור, כל העניין, קלוד לא מפסיק לעשות, אתה יודע, הרעש הזה, זה רעש שמעלה ומוריד את השווקים, הוא משנה עולמות, הוא משנה גישות, הוא משנה דרישות.
וואי, כמה דברים קרו השבוע.
זה ברמה כל כך הרבה, אתה יודע, אני לא יודע, במה אתה רוצה להתעסק? בזה שהפנטגון דורש לפתוח את קלוד, את כל ההגבלות שלו, או בזה שקלוד כותב בקובול עכשיו וגרם ל-IBM להפסיד בין 30 ל-40 מיליארד דולר מהשווי שוק שלה? כאילו...
אני...
ומה אתה רוצה להתעסק קודם כל?
אז אוקיי, בוא נשים דברים על השולחן. אני חושב שאם מישהו מסתכל על הדברים האלה בצורה חד-חד ערכית, זה לא נכון. כאילו, מה שקורה פה בעצם זה שוול סטריט התחילו להבין מה זה, לא מה זה AI, אלא מה יכול להיות ההשפעה של מלאכותית. AI. כן, אבל לא מה זה בינה מלאכותית, אלא מה יכולה להיות ההשלכה של בינה מלאכותית. אוקיי? אז למשל, אחד הדברים שאמרת, IBM, חלק מאוד נחמד מהרווחים שלה, עוד פעם, זה לא גדול, זה כמו אם אנחנו רוצים לקחת בחשבון, זה כמו בישראל, יש הטבע, שיש לה את התרופה הזאת, עכשיו שכחתי את השם שלה, שכאילו, זה נגמר, והם לא ידעו מה לעשות, חלק נחמד, אבל טבע יש לה גם עוד הרבה דברים אחרים שהיא עושה.
13%, 13% בתוך שעות, רותם, זה מה שצנח מהמניה.
מה זה מגלם, זה בעצם בא ואומר, ש-IBM היום מחזיקה צי של אלפי אנשים שהיכולת, שיש להם יכולת לתכנת בשפה שקוראים לה קובול, זו שפה שהתחילה בשנות ה-40 או 50 שנה במאה הקודמת, מה שנקרא, והיא עובדת על כל המיין פריימים, שזה בנקים, חברות ביטוח, כל האתרים הפיננסיים הגדולים, כל מיני חברות מאוד מאוד גדולות שמתעסקות ב-AS400, שזה המיין פריים מאוד מאוד גדול הזה, ובעצם IBM היא זאת שבעצם מאפשרת את היכולת הזאת להקן אותם ולעשות אותם. ועכשיו, מישהו שאל שאלה פשוטה, האם ה-LLM שלי, במקרה שלי זה יכול להיות קלוד קוד, או יכול להיות גם קורזר, יכול להיות גם ג'מיני או כל אחד אחר, האם הם יכולים לכתוב קובול? ומה שהם גילו לתדהמתם, זה שכן, יכולים לכתוב קובול, יכולים לצטות בגים בקובול, ויותר מזה יכולים גם לקחת את הקובול דרק הזה, ולהעביר אותו למשהו אחר, יותר חדש ונוח, שהרבה יותר קל להתמודד איתו. אוקיי? איזה כיף, מדהים. אז בשביל מה אנחנו צריכים באמת תוכנית?
ורותם, הוא עושה את זה יותר מהר מהזמן שלוקח למחשב של IBM בכלל להיפתח.
לגמרי. עכשיו, אחד הדברים הכי מדהימים שקרו, זה שבקבוצה של הטלגרם, מישהו בא ושאל שאלה, שבא ואומרת, אני עושה מחקר, אני משתמש ב-AI, ושאלו אנשים אם זה לגיטימי או לא לגיטימי להשתמש ב-AI במחקר, ואז אני אחר כך גם פרסמתי ואמרתי שיש חברות כמו ה-Big Four שצריכות לתת דוחות, טוב שנה או כל מיני דוחות מיוחדים, האם זה לגיטימי או לא לגיטימי שהם יעשו את זה ב-AI, אני אמרתי שכרגע לפחות פחות לגיטימי, יכולים להשתמש ב-AI, ומישהו, בן אדם אחרי צריך לחתום על הדבר הזה, ואני אשום איזשהו עניין, ובסופו של דבר, ההבחנה של כל הדבר הזה נהייתה ממקום של, זה לא קשור ל-AI, זה קשור לתוצר. אתה יכול להשתמש ב-AI, אוקיי? אין בעיה להשתמש ב-AI, כולם משתמשים ב-AI, זה לגיטימי להשתמש ב-AI, זה לגיטימי להגיד שאתם משתמשים ב-AI. אני משתמש ב-AI בכל דבר שאני עושה, אני כותב המון, אני עונה לאימיילים ב-AI, אני כותב קוד ב-AI כמובן, אני עושה המון דברים עם AI, אבל זה לא לגיטימי, לקחת עבודה של AI בלי לקרוא, בלי להבין, בלי לבדוק אותה בצורה מאוד חשדנית וביקורתית, ולחתום עליה מלמטה. ולכן חברות הביג פור הגדולות, שהן באות ואומרות, אוקיי, אני צריך לשם פה את המוניטין שלי, של עשרות שנים על הדבר הזה, הן צריכות באמת לוודא שהדבר הזה נכון, שלא חסרים שם הדברים, שהדברים שם נכונים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אין בעיה להשתמש ב-AI, זה רק הבאלנס. עכשיו השאלה שלי אליך, חזרה. יש לך מערכת פיננסית מאוד גדולה ומשמעותית בבנק מאוד גדול בארצות הברית שעובדת על קובול. אתה הבאת את קלוד קוד, הוא אומר, קובול, זה של טיפשים, הנה כל הבאגים שמצאתי. האם אתה מאשר לתקן אותם? כן או לא? אתה מבין? יש לזה פתאום, נכון שזה אפשרי, נכון שזה קל, נכון שאין איזה בעיה, אבל רגע, תעצור. זה שאתה יכול לתקן את זה, זה לא אומר שכל מה שתיקנת זה סבבה. יש פה באגים, אגב, שהבנק הזה חי איתם כבר 50 שנה. ואנחנו רגילים לבאגים האלה, המערכות האחרות רגילות לבאגים האלה. ככה הבנק שלנו עובד עם הבאג הזה, ספציפית. כל פעם שמישהו מבקש את הטופס הספציפי הזה, הוא צריך לבקש אותו פעמיים, וכל המערכות עושה פעמיים, ואם אתה תקן את הבאג, הוא יקבל שתי טפסים. באופן קבוע, אף אחד לא רוצה את זה. שתי טפסים זה אומר גם שתי חיובים, זה אומר גם...
אתה אומר בעצם מישהו כבר תיקן את הבאג הזה, אתה אומר, מישהו כבר תיקן את הבגד עם פלסטר, ואם כן. עכשיו אתה תחליף את מה שלמטה, אז כאילו, הפלסטר עדיין שם רופף.
ברור. אז מה שאני רוצה להגיד, זה ש-AI יכול לתקן את הקוד הזה. ועכשיו אומר, הנה, תיקנתי, מצאתי את הבאגים, תודה מה, הנה בוא אני אביך את הכל גם ל-C-Sharp. יותר מזה, מגניב, סל לשלום, הבטחות בפנים. מי סומך על זה? שזה אחד לאחד בדיוק מה שאנחנו צריכים. מדובר בו בבנק פיננסי, אתה יודע, בנק גדול, שאתה יכול להפיל את הבנק הזה, רק על עניין של מוניטין. אתה יודע, הפסיק לעבוד, כזה. פתאום לא עומד ברגולציה. הרי אם אתה שנה קוד, אתה צריך לבדוק רגולציה. פתאום הוא לא עומד בזה. מה אתה עושה עכשיו? אז יש פה עניין שאתה מסתכל עליו, אתה אומר, נפלנו. זה אירוע גדול. איך מתמודדים עם זה? עזוב אותך מבנקים עכשיו, בוא אני רוצה לספר לך משהו הרבה יותר מגניב, כי אנחנו מדברים פה על חברות שהן חברות, אתה יודע, אנחנו 2026, זה לא חברות של 1947,
חברות כיפיות, מקומות שבהן יש חיים, יש קצת צבע, יש קצת עניין, יאללה, אני איתך.
אז בוא נדבר על התעשייה הכי, הכי, הכי תחרותית בעולם. אתה יודע איזה, איזה תעשייה הזאת? זרוק ניחוש אחד, אחד אני נותן לך. AI, עומר, AI. אז תקשיב טוב,
תפסת אותי לא מוכן, לא ידעתי שעל זה אנחנו הולכים לדבר.
אז אנתרופיק עשו משהו סופר נדיר בתעשייה הזאת, הם פרסמו מסמך פנימי של 23 עמודים שמתעד בצורה מדהימה איך הצוותים שלהם פועלים ומשתמשים בלא פחות ולא יותר מקלוד קוד, לא מרקטינג דק מלוטש, אלא קייס סטאדים אמיתיים מ10 מחלקות שונות, והתובנה המרכזית היא, אנחנו בכלל לא מדברים פה על החלפת מהנדסים, זה לא על השולחן בכלל, זה לא רלוונטי, כולם אוהבים את המהנדסים, תישארו פה, הכל happy. אז על מה אנחנו מדברים? למשל, צוות הגרוס שלהם, הוא בן אדם אחד, בן אדם אחד, שבנה workflow אוטומטי שמאבד את כל ה-CSV, את כל הקבצי CSV, עם מאות מודעות של Google Ads, מזה את אלה שעובדות טוב, ויוצר מאות וריאציות חדשות שעומדות בהגבלות האדוקות של 30 תווים לכותרת, ו-90 לתיאור. במקום שעתיים או שלוש או יומיים או חמש של עבודה סיזיפית ומטרידה במיוחד, שלא תוכל להגיע לדבר הזה, זה לוקח לו 15 דקות. הוא גם בנה פלאגין לפיגמה שמייצר 100 גרסאות שונות לכל מודעה שלו בחצי שנייה, שזה פי 10 יותר מכל קריאטיב אוטפוט של כל מי שתרצה פעמיים, אוקיי? למה לא חשבנו על זה קודם? עוד אחד. המחלקה המשפטית.
כן,
הם הכי רחוקים מהעולם
הזה. אני חייב להגיד, לפני שאתה ממשיך, רגע, לפני שאתה ממשיך, רותם, אני רוצה שיהיה מאוד מאוד ברור על מה אנחנו מדברים פה בשנת 26, ואייג'נטים, ועניינים, אם זה לא נתפס למישהו וזה לא נפל עד עכשיו, אנחנו מדברים על מחלקות של איש אחד. אולי בשנת 27, 28, נדבר על עסקים של איש אחד, יכול להיות. גם היום אנחנו נראה סולופרנור זה חכמים ואינטליגנטים שיש להם הבנה טובה במחשבים שיכולים אולי לעשות את זה. אף על פי שאני מאמין שצריך עוד קצת את טיבול של עוד כל מיני יכולות כדי שזה באמת יהפוך להיות הכי גדול שאפשר, אבל בראש מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נכון לשנת 26, אנחנו מדברים על מחלקות של איש אחד.
כן.
תמשיך אז, בבקשה.
המחלקה הבאה, המחלקה המשפטית, הם בנו מערכת פונטרי שעוזרת לעובדים למצוא את העורך דין הנכון למה שהם צריכים בחברה. הם בנו אפליקציית נגישות שמותאמת אישית לבני משפחה עם קשיי דיבור תוך שעה. כלי עבודה פנימיים לניהול שיחות בלי להטריד את צוות הפיתוח, עורכי דין שכותבים קוד, אוקיי, בוא. זה לא סיינס פיקשן הסיפור הזה, זה ליטרלי המציאות עכשיו
באנטרופיק. עורכי דין שכותבים קוד, זה מה שאתה אמרת, כן. אני חוזר אחרי מה שאתה אמרת, עורכי דין שכותבים קוד.
כן, זה לא הגיוני בעליל, תקשיב. צוות הדאטה סיינס בנו דשבורד ריאקט שלם של 5,000 שורות קוד, למרות שאין להם ניסיון בכלל בג'אבה סקריפט או כל דבר אחר. הצוות ההבטחה וצוות ההבטחה מדביקים תוכניות בטראפורם ושואלים שאלה אחת פשוטה. האם אני עומד להתחרט על זה? אוקיי?
זה שאלה מצוינת.
כאילו, כל פעם שאתה לעשות משהו, האם אני עומד להתחרט על זה? כן או לא? אתה יודע, כזה, בטורף.
אוקיי.
זמן הדיבאגינג, למשל, של תקלות של קוברנטיקס, ירד מ-15 דקות ל-5 דקות. צוות המוצר אפילו אוטו-אקספט מוד, ונתנו לקלוד קוד להריץ תהליכים אוטונומיים ב-70% מהקוד שהם כותבים, הוא נכתב בכלל רק על AI עצמו. עכשיו, צריך להגיד, התבנית עצמה היא סופר ברורה. צוותים לא טכניים משיקים היום מוצרי סופטוור לשטח. המהנדסים הם עוברים מהקלדת הכל לניהול הכוונה שלו. זה משנה את משוואת הכוח בצורה בלתי הגיונית בכל הארגונים, ולפני קודקוד, כל השיווק מחכה לפיתוח, שהמחלקה המשפטית פותחת טיקטים, המעצבים מעבירים אפיונים ומחכים, עם קלודקוד, no one cares, תקשיב, כל האפליקציות הן פנימיות, כל הנושא של הבטחת מידע, יכולת לעמוד בסטנדרטים, אתה יודע, critical path בחברות גדולות, זה לא קיים, זה פשוט לא קיים, תור לעצמך מה שאתה צריך, אנחנו בצוות של ההנדסה, אנחנו נשלח כל יום, את הקלודקוד שלנו עם תבניות מוכנות בשביל לעשות סריקה של כל התוכנות שלכם עומדות בסטנדרטים של הארגון. אנחנו נכניס לכם את כל הסקילס הנכונים, את הפלאגינים הנכונים. אנחנו נלמד את הקלוד שלכם וניתן לו את הסיסטם פרומט שיעשה את הדברים כמו שצריך. אנחנו בעצם הולכים...
מה שאתה אומר פה, שנייה, אני אתן לי זה, מה שאתה בעצם אומר פה, אתה אומר כל מי שעכשיו מתמודד עם ה... לא רוצים להכניס לו AI לארגון, לא יודעים איך להתמודד עם זה, לא יודעים איך להתאקלם ולאכול את הסיפור הזה, אתה בעצם כן. אומר, חבר'ה, שצוות ההבטחה שלכם יוציא אייג'נטים, ושהאייג'נטים ירוצו כל יום למחשבים של כולם, לתוכנות שכל אחד בונה, ושיבדוק שזה עומד בסטנדרטים. תנו כן. לכולם להוציא כמה כלים שהם רוצים, ושאתם תתעסקו בלייצר לעצמכם סוכנים שמצליחים לנהל את העובדה שכולם מייצרים כמה כלים שהם רוצים.
עכשיו בוא, אני בתור איש הבטחה, כשאני שומע שיש גן עדן כזה של תוכנה שנכתבת, על מאות אלפי שורות קוד נכתבות על ידי קלוד קוד בתוך הארגון, משהו מרגיש לי לא נוח בגב, אבל אני בא ואני אומר, אם אנחנו מלמדים, עושים, מוודאים, אנחנו מלמדים את העובדים שלנו, לא AI, אנחנו מלמדים אותם איך לפתור בעיות עם ה-AI. אנחנו אומרים להם, כל בעיה שיש לך, אתה יכול לפתור אותה עם AI ולהיות הרבה יותר פרודוקטיבי. אני בא ואני אומר, אנתרופיק, חברה של כמה מאות אנשים, היא בפועל נותנת מענה למיליונים, מיליונים של אנשים. אז אתה מבין שבערך, בvalue של כל בן אדם באנתרופיק, הוא צריך להיות לו ערך של פרודקטיביטי פי כמה וכמה מכל אחד אחר, נכון? זה שובר הרבה דברים קלאסיים של המון המון חברות, אבל צריך להבין שאם אנחנו רוצים להתקדם, לעוף, להרים את עצמנו במקום אחר, אנחנו חייבים להעלות את הפרודקטיביות בצורה קריטית. והנה תעשייה שלמה, שכל המהות שלה זה פרודקטיביות, ובאה החברה ואומרת, תקשיבו, לא רק שאני נלחמת בעולם הזה של פרודוקטיביות, לא רק שאני נמצאת בעולם הזה של התחרויות, בואו תראו את הסיקרט סוס אצלנו בארגון, איך הוא רץ, איך הוא מתנהל ומה אנחנו עושים. תשמע, אני חושב שזה הלם, כי אם אתה לוקח את המתחרה שלה, שזה OpenAI, OpenAI זה כבר חברה של אלפי אנשים, ליטרלי אלפי אנשים, איבדו את זה לגמרי מזמן, אלפי אנשים, הם צריכים לנהל את האנשים האלה, לנהל תהליכים, למשרדים, חיבורים, VPN, מיליון ואחד דברים, תהיה מצומצם. זה הכוח של החברות היום. זה היכולת הכי גדולה לבוא, לעוף ולהתרומם. אז כן, הקלוד קוד הוא לא סביבת פיקוח.
רגע, אבל אתה יודע מה, זה תשמע.
האמיתי של הארגונים היום. כן.
אני מקבל את מה שאתה אומר, רותם, אבל אני רוצה לקחת אותך למקום שהוא אחר בחשיבה. כלומר, אם אנחנו, בוא נצא מנקודת הנחה שכל מה שאתה אומר הוא נכון. שכל הסיפור הזה של ה-AI והאג'נטים זה סיפור אמיתי. בוא נצא מנקודת הנחה שכל האירוע הזה של אג'נטים, של מחלקות של בן אדם אחד, של עובדים קטנים שרצים באמצע הלילה ועושים כל מיני דברים. אתה דיברת קודם בתחילת הפרק שלנו על ההתמכרות שלך, נכון? לייצר את הטוקנים האלה. אבל כשאתה הולך לעולם של האג'נטים שעובדים בשבילך 24-7 ויצרת פעם אחת את הגיידליין ועכשיו יש עסק שרץ, אתה כנראה תוריד את כמות האיטרציות שיש לך מול האג'נט, נכון? כי הוא אמור לרוץ לבד בצורה אוטונומית, זה ההבטחה הגדולה, נכון? אוטונומוס אג'נט.
כרגע לפחות לא. כי
לא, אתה לא מרגיש שאתה תוריד את כמות הרגל מהגז?
מה שקורה בפועל זה שהיום יש לי הרבה אייג'נטים שרצים ועושים דברים בצורה אוטונומית, והדבר היחידי שזה גורם לי לעשות זה להוציא עוד אייג'נטים ועוד אייג'נטים. אני כבר מריץ 20 אינסטנסים שונים של קלוד קוד במקביל.
בסדר, מצוין. זה אומר שאתה עושה פי 20 יותר עבודה ממה שהיית עושה לפני זה, נכון?
אני חושב
שאולי אפילו פי 200.
קלוד קוד אחד עושה פי 200 יותר ממני, ואם אתה לוקח כפול 20, אנחנו מדברים פה מדברים של פי 2000.
אוקיי, אז אנחנו כבר, אז יפה, אז רותם עושה פי 2000 ממה שרותם של שנת 23 היה עושה.
סליחה, 20 אלף, מה החישוב שלי, לא נכון, כן.
20 אלף, אבל עכשיו יש לנו בעצם הרבה אייג'נטים שעובדים בשבילנו, שעושים את העבודה, ואני רוצה עכשיו לקחת אותך בחלק האחרון של התוכנית שלנו. למקום ששואל שאלה של מי הם אותם עובדים חדשים, והעובדים שהפעם אני הולך להתכוון אליהם, עובדים דיגיטליים, שאנחנו הולכים לגייס, מה נדרש בשביל שהם יעבדו בצורה טובה, והאם בכלל אנחנו הולכים לשלם להם? כאילו, מה הסיפור פה של כסף? לאן הדבר הזה הולך? אוקיי?
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת של כסף?
אני אסביר לך. בוא נעשה רגע אנלוגיה היסטורית, סבבה? נתחיל מאיזושהי אנלוגיה. יפי. אז ב-2007 האינטרנט השולחני, כמו שהכרנו אותו, נשבר, נכון? איך הוא נשבר? יצא הסמארטפון. כל הקונספט הזה של איך אנחנו עובדים, בהגדרה שלו, נעלם. הממשקים העמוסים של HTML'ים מורכבים של אתרי אינטרנט, הפכו להיות רספונסיביים, קלים, ברורים ו... פשוטים למובייל, נכון? היום אתה מוציא אתר אינטרנט, הוא חייב להיות מותאם למובייל, 95% רצים משם. כלומר, האינטרנט השתנתה, סביבת העבודה הזאת שכולנו עבדנו עליה, בסביבה הדיגיטלית השתנתה בהגדרה שלה.
נכון.
היום אנחנו מבינים שהאינטרנט עוד פעם נשבר, נכון? כי עכשיו יש לנו אייג'נטים שרצים שם. האייג'נט, בין אם זה האייג'נט של נושן שעושה לך דברים, האייג'נט של קלוד קוד או קו-וורק אם הוא מתעסק בזה, פלאגינים שיושבים לך בתוך האקסל או בפאורפוינט, מצב AI של גוגל שבכלל קורא אתרים בצורה אחרת, נכון?
כן, אבל דיברנו פרק שעבר על ה-WebMCP, אז כאילו, אז גם האינטרנט משתנה.
האינטרנט, כן, יש לנו, אנחנו צריכים לדבר על מן הסתם תשתית חדשתה, נכון? תשתית של agent web, כזאת שמתאימה לאג'נטים, שמתאימה לחיבורי API'ים, לטוקנים, נכון? היכולת לצרוך ולהשתמש, לשלם לאותם אייג'נטים שהולכים ועובדים, בסדר? ועושים את כל הדבר הזה. בסופו של דבר, עמוד התווך שהגדיר את איך אנחנו עושים דברים ומשנים דברים ממקום למקום, זה היה נורא כיף לראות אתך שדופק שלוק מקוקוס כרגע, בזמן שאני ככה, אבל... אתה לא מבין שאתה מאתגר לי את הקשב והריכוז, רותם. אתה מאתגר לי עם הקוקוסים שלך את הקשב והריכוז. לענייננו, אם היינו צריך, בסוף כל הדבר הזה סובב סביב כסף. אני חייב להגיד שאני רואה פה איזשהו קישוריות בין הטרנספורמציה שהאינטרנט עובר, לבין הטרנספורמציה שכסף עובר, או כסף מ-hard money להיות ארנקי קריפטו שם קוד למיניהם, אוקיי, כסף דיגיטלי, ומין סוג של, איך נקרא לזה, שינוי טקטוני ממש, בסדר? באיך איך אינטרנט הולך להיראות, מי הולך לרוץ באינטרנט הזה, מה הוא הולך לחפש, מה אמור להיות נגיש לו, ובשורה התחתונה, איך בכלל הולכים לשלם לו על הדבר הזה. כלומר, אני לא רואה סיבה שלא יהיה לך איזשהו מרקט פלייס של אייג'נטים, כמו שהיה לך את פייבר של פרילנסרים, אז עכשיו יבוא רותם ויוציא את האייג'נט, את אייג'נט רותם AI, סבבה? שהוא תותח בסקיוריטי ומבין בהמון שפות קוד ויודע לעשות המון דברים מגניבים, ואנחנו שמים אותו עכשיו בתוך המרקט פלייס, ועכשיו מישהו משלם לו, אתה יודע, משלם לו במטבעות קריפטוגרפיים, אוקיי? כאילו, והוא צריך לרוץ ולבצע כל מיני דברים בצד של המשתמש, בצד שלו בבקן מאחורה, ולעשות מיליון דברים, ולייצר התנהגות חדשה כזאת, והוא ליטרלי עובד. אנחנו בגדול מדברים על כלכלה חדשה של סוכנים, כגופים כלכליים בפני עצמם, הם אוטונומיים, הם סוחרים כדי לממן עלויות מחשוב לעצמם, הם קונים לעצמם עוד נפח באיזשהו דאטה סנטר, כדי שהם יוכלו לספק יותר עבודה. ובכללי, כל האינטרנט עצמו משתנה, אתה מבין לאן אני חותר? אתה מבין את האתגר ההבטחה קיצוני שאנחנו מדברים עליו פה, ואיך שהאינטרנט הולך להתפצל לשתיים?
יש בחור שפרסם בסאבסטק מאמר, יש לו איזה 1,500 עוקבים, והוא פרסם שם בעצם מאמר שבא ואומר, איך העולם שלנו ייראה ב-2028. המאמר הקטן הזה שפרסם בסאבסטק, רץ ל-X, והצליח להפיל את המניות של לא פחות ולא יותר חברות כרטיסי אשראי עולמיות, מאסטר קארד, ויזה וכן הלאה, ואמריקן אקספרס וכן. זאת אומרת, כאילו, מה הקשר, אוקיי? והמאמר הזה, אחד הדברים שהוא בא ואמר, כמובן שהוא השתמש ב-AI בשביל לכתוב את זה כמובן, וכאילו הוא עשה את הסימולציות, הוא בא ואומר, ב-2028, אנחנו מדברים עוד שנתיים, אתה תרצה לקנות ב-$100 באינטרנט, אז היום אם אתה רוצה לקנות ב-$100 באינטרנט, אתה צריך לשלם בסביבות בין ה-3-5%, אתה לא איזה חברת אשראי אתה, מי אתה, מה אתה, איך אתה, כמה אתה, יש כאלה שמתלהבים עם כל מיני כרטיסים של אחוז, זה לא משנה, גם יש פה עמלת המרה וכל מיני כאלה, ואז הם אומרים, כשאתה תלך לקנות ב-$100, ואתה תרצה לקנות את המוצר, אז יהיה לך אייג'נט פיננסי, שבעצם יגיד, אתה רוצה לשלם לחברה הזאת $100, תן לי רגע לבדוק, והוא ילך עכשיו ויבדוק מלא מלא מקומות, איך להעביר את הכסף במינימום, ולמה לא להשתמש למשל בסטייבל קוין, כמו סולנה, או אתריום, או משהו כזה, שלשלם, העמלה שלך היא אפס, היא פחות מ- אחוז, סליחה, פחות מ-0.1% על, 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 על המעבר הזה והתשלום, כי הסליקות שם הם ממש ממש בזול, ואז בעצם אתה בא ואומר, אני הזמנתי עכשיו נעליים מאמזון לצורך העניין, במקום שלם $100 עם כרטיס האשראי שלי, שילמתי $100 דרך סולנה, כי ה-AI מצא שזה הרבה יותר זולי. ובצורה הזאת, אתה בא ואתה אומר, מי מקבל את הכוח? ואז אתה מבין שהריכוזיות הגדולה שיש היום בעולם, מתפזרת ברגע שאתה נותן כוח אמיתי לאנפוינטים. ואני חושב שאלה למים והכוח האמיתי שלהם, ה-AI, הוא לתת כוח אמיתי, לאו דווקא לחברות, אלא דווקא באנפוינט, לאנשים, ליכולות, לדברים, ופה זה הנקודה האמיתית. פה אתה אומר את זה. עכשיו, אם אתה בא ואתה אומר, AI בחינם או AI בתשלום, אין דבר כזה AI בחינם, לאף אחד. זה לא קיים. AI זה משאב שצריך חשמל, צריך מחשוב, צריך וכן הלאה. נכון שאנחנו רואים היום יותר חברות שהולכות וקונות היום סטנדים, ויצא לי והערכה כבר לפגוש שתי חברות כאלה שכבר יש להם ארונות כאלה, אבל זה לא בא ואומר שזה בחינם. הם עדיין צריכות לשלם, והדבר הזה עולה המון המון כסף. ואם אנחנו מסתכלים בלונג טרם, אם אתה שואל אותי, המחיר של טוקנים יהיה כל כך זול, אוקיי? שהוא יהיה זניח. הוא יהיה זניח. לא בגלל שחומרה תהיה זולה. בגלל שאנחנו נפרוץ את המגבלה המתמטית, ונוכל לעשות את החישובים בצורה הרבה יותר אפישנט, ונכונה וחכמה, וזה יעלה משמעותית פחות. עיין ערך דיפסיק, מה שהוא נתן מלפני, אנחנו מדברים פה 1.5 שנים, אוקיי? שהוא שבר את העולם, והוא הוריד ב, לא יודע, ב-80% את העלויות של מנועי LLM. אז אני חושב שאנחנו הולכים גם למקום הזה, וצריך לקחת עוד משהו. אלון מאסק בא ואומר את הדבר הכי פשוט בעולם. הבעיה בעתיד הקרוב היא לא בעיה של חומרה. חומרה יש, ומדברים על זה שעד סוף השנה, כי יהיה יותר חומרה מאשר דורשים. זאת אומרת, מחיר החומרה בשנה הבאה הולך לרדת בצורה משמעותית, כי מייצרים כל כך הרבה חומרה שאין מספיק חברות שרוצות לקנות, אוקיי? מה שלא הולך לרדת כל כך מהר, זה מחיר האנרגיה, שזה הדבר הכי משמעותי. נכון שהוא מגיע מאיזשהו מקום, כי הוא הולך לעשות את חוות שרתים בחלל, שתשתמש באנרגיה סולארית, וזה יהיה מדהים, וואוי, סבבה. עדיין, הוא צודק, אנחנו מגיעים פה לקצה גבול יכולות של מדינות, בנושא של יכולת לייצר חשמל, וחברות כמו אנתרופיק, OpenAI, גוגל, מייקרוסופט, מטא ועוד, ואמזון, הם משתמשות בכל היכולות שלהם, בשביל ללכת לאיזה מדינה שהחשמל של מזול, לסגור את הדיל הכי מפוקפק שיכול להיות, רק שיש שם שרתים. זה ליטרלי הדבר שהם צריכים, מים וחשמל, זהו. דרישות הכי מינימליות שיכולות להיות, מים וחשמל. הכי זול שיכול להיות, לא מעניין אותם איפה זה יהיה בעולם, ברמה הזאת, אוקיי? כי אם אתה חושב שאנחנו היום רואים את רוב האינטראקציה שלנו עם החברות האלה בתור משהו שהוא אונלייני, זאת אומרת, אני נכנס לגוגל, אז הם צריכים כאילו את הפרוסס בשביל ג'ימייל, בשביל הדברים, זה נכון. רוב העוצמה שגוגל משתמשת בה היא אופליין, וזה לא משנה איפה בעולם הדבר הזה ירוץ. זאת אומרת, איזה פרסומות אתה צריך לראות, את החיתוכים שלך, אגרגציות ענק, כל מיני חישובים ודברים שצריכים להיות מאחורה, לא מעניינים את הקדימה בכלל, את הפרונט, הם רק בבק. הם יכולים להיות, אחי, בלטביה, אוקיי? כי החשמל שם זור, אני סתם זרקתי, אוקיי? הם יכולים להיות במקומות לא רלוונטיים בכלל, ששם יש חשמל, כמו גרינלנד, שיש להם אור במשך 16 שעות בקיץ, אוקיי? כאילו, ברמה הזאת, בוא נשים שם חוות סולריות, וכאילו נייצר שם, קור הוא משהו שהוא אינטרוולי, בחורף אתה מוכר להם את, ה, את, ה, את, ה, את החום עצמו כמגורים, לחימום, ווין ווין לכולם. אז אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, אנחנו נשתמש בכל דברים אפשריים, זה הדבר הכי גדול שיש לנו בעולם. ואם אנחנו חוזרים למה שאמרנו, איפה אנחנו נהיה ב-2028? הנה, עומר, בוא תחשוב רגע אתה, איפה אנחנו נהיה ב-2028? עוד שנתיים היום.
תשמע, אני באמת, קשה לי, ההתפתחות היא כל כך מהירה, שאני קשה לי להגיד איפה נהיה ב-28, אבל אני כן יודע לפחות לנחש מה צריך לעשות היום. אוקיי, מה אפשר לעשות היום כדי לפחות להיות מוכן ברמה הטובה ביותר לדבר הזה שיגיע בשנת 28, שקשה לנו לדעת מה יגיע, אבל בואו ננסה להתכונן אליו, בסדר? אתה זוכר, ואני חושב שגם דיברנו על זה הרבה, אתה זוכר שבעבר, בפעם הרע, מזמן, דיברנו על הדבר הנשכח הזה שהיה נקרא הנדסת פרומטים, פרומט אנג'ינירינג, בסדר? שמזמן okay. הוא כבר לא רלוונטי, כולנו כבר, כל מי שמתעסק בינה מלאכותית יודע שפרומט אנג'ינירינג זה שטות מוגמרת, שבסוף הכל מתקשר לקונטקסט, אם הצלחת לייצר קונטקסט נכון, אם הצלחת לאסוף את הקונטקסט הנכון, אז זה כבר לא משנה איך נדבר איתו, הוא אמור להבין לבד מה משימתו, מה הוא אמור לעשות וכן הלאה. אבל זה ההווה. בהווה שלנו המשימה היא לייצר ידע ונתונים, כדי שאנחנו נוכל לייצר AI שמבין מה אנחנו צריכים, ושכשאנחנו אומרים לו צא לדרך, הוא יבין מה לעשות. אבל רותם, בכל מה שאתה דיברת עליו, אתה דיברת על, באמת על בערך איזשהו supreme intelligence, נכון? שמסוגל לעשות הכל במינימום משאבים, והוא, לא יודע, על תותח על חלל כזה. אם אני לוקח את זה עכשיו רגע לארגון, בסדר? לביזנס, מה זה אומר? האם הקונטקסט יהיה מספיק? אז אני אענה לעצמי, התשובה היא לא. הקונטקסט זה הכרחי לייצר היום, זה לא יספיק בשביל שנגיע לאנשהו מחר. ומה שאני חושב, אני מאמר פה ואני חושב בכל רם, כי אני לא הייתי בעתיד, עדיין לא, אבל אני חושב שהשלב הבא באבולוציה יהיה הנדסת כוונות. אוקיי, נכון? כשאתה מכיר את זה שכשאתה... עכשיו עובד, נכון, כשאתה פותח איזשהו agent, אתה רוצה להקים agent, אז יש לך בעצם את השם, description, ואז intent. נכון? Okay. זה הדבר הבא בעצם. מתחת לאינטנט יש ל-knowledge base. וככל שהיום אנחנו עובדים מצב שככל שה-knowledge base בנוי בצורה יותר טובה, מחולק לצ'אנקים טובים וכן הלאה, באינטנט אתה כאילו משתמש באזור הזה בשביל להגיד לו, על אם אני מבקש ממך את זה, זה נמצא פה, אם אני מבקש ממך את זה, זה נמצא פה, אם שאלתי אותך ככה, אז לזה אני מתכוון, תוצאה שתביא לי עד 50 מילים, במסגרת כזאת וכזאת, זה מין סוג של walk around, למה שהרובריקה הזאת של אינטנט באמת אמורה להיות.
אוקיי.
אבל אני רוצה לדבר על זה בסקייל רחב, כי אנחנו דיברנו על, לראות, אתה יש לך 20 אייג'נטים שעובדים בשבילך בכל רגע נתון, נכון?
נכון.
אז עכשיו, זה אומר שבהכרח הקונטקסט שלך צריך להיות אחיד, הקונטקסט שלך צריך להיות במקום שאשכרה הבינה מלאכותית מסוגלת להבין את מה שקורה שם, לקרוא את מה שקורה שם, לעשות עם זה משהו, אבל גם האינטנט צריך להיות אצל כל אייג'נט מתאים בצורה כזאת שהוא יבין מי הם שאר האג'נטים שעובדים יחד איתו, ומה הכוונה הגדולה של הארגון בקצה. כי אם אנחנו רוצים להגיע למצב שהאג'נטים האלה שאתה מתאבר עליהם ירוצו בצורה שהיא כמעט אוטונומית, ויהיה לנו פה מחלקה של איש אחד שעובד 24-7, היפותטית, הכוונה צריכה להיות מאוד חזקה. כי הקשר ללא כוונה הוא כמו נשק טעון ללא מטרה. ככה זה הדבר הראשון שקופץ לי עם כל ההנחות שלנו מקודם, מרובים ופצצות. בסדר? זה כמו לקחת M16, לטעון אותו, ואין לי מטרה, אני פשוט מרסס כי אני יודע לראות, וכי זה עובד על אוטומט. אוקיי, אם אין לי כוונה מדויקת, והכוונה מדויקת זה אינטנט. בסדר? סוכן חכם שמנותק לגמרי משיחה, ממה קורה, מאיפה, למה, כמה, מה המשימה שלנו, מה הכוונות שלנו, whatever, יכול לרוץ ולייצר דברים מדהימים על לפתוח ענף שאף אחד לא רצה שהוא ייפתח. ושמה, אתה יודע, ואני חושב כשאתה שואל את עצמך, איפה נראה ארגונים קורסים? אנחנו נראה ארגונים קורסים בשני אזורים. אחד יהיה שפשוט נגמר להם הכסף, כי הם כבר לא עומדים בסיפור הזה.
קלאסי.
כל המתחרים שלהם עובדים, סוכני AI, אייג'נטים רצים בכל מקום, הם סופר לא יעילים, אף אחד לא מוכן לשים עליהם, לא רוצים לעבוד איתם כי אף אחד לא רוצה לחכות יותר בטלפון לנציג או לאיזה משהו כזה, ופשוט הם פשוט ימותו. הדבר השני שיקרה זה כאלה שכן רצו לעשות AI, ובאו ואמרו, אנחנו all in, אנחנו הולכים לפוצץ את עצמנו באג'נטים, הנה תראו, שמנו אג'נט על ה-customer support, הורדנו את זמן הטיפול מ-15 דקות ל-2 דקות, אנחנו, יש לנו אג'נטים שעושים עבודה של 900 עובדים, הנה תראו, אנחנו כבר מראים לכם אחר ROI, חיסכון של 660 מיליון דולר, ועל באותה נשימה גם הסביעות רצון מהתוצר שלהם תרד. כלומר, האנשים שאשכרה צורכים, שאשכרה משלמים, שאשכרה משתמשים, יגידו כאילו, מה שחרה זה? זה לא על זה שילמתי, זה לא מה שקניתי. ופשוט כל ההשקעה הגדולה הזאת שזרקו עליך מיליונים על מיליונים על מיליונים של אייג'נטים ושעובדים, פשוט יחתכו את הערך בקצה, את השורה התחתונה של מה שאני אמור, אני הלקוח אמור לממש ולהשתמש ולקנות, פשוט אני אשאר בלי כלום. וכאילו, אתה מבין, ואז אתה נשאר במין מצב כזה שיש לך שני סוגים של ארגונים שנופלים. ארגון אחד שנופל כי הוא לא יודע לממש את המהפכה, בסדר? הוא עדיין משתמש בסוסים כשכולם נוסעים עם מכוניות. ארגון אחר שמשתמש במכוניות, אבל המכוניות פשוט נוסעות לאן שבא להם ולא מביאות את הלקוח מנקודה A לנקודה B. אתה מבין? ושניהם יפלו, כאילו שניהם לא יישאר יותר ביזנס.
אומר מילה אחרונה, כאילו נוכל.
וצריך לייצר עכשיו בעצם כל מי... וצריך בעצם לייצר איזושהי הבנה של איך אנחנו הולכים לבנות חברות. איזה תשתיות ואיזה שכבות אנחנו צריכים להניח היום בשביל ה-AI שיבוא מחר. לא אם אני בוחר להשתמש בג'מיני או בקו-פיילוט או באנטרופיק או בקלוד, או... זה לא זה, זה לא מעניין אותי. מה שמעניין אותי זה מהי התשתית, מהי הכוונה, ואיך אנחנו מייצרים ראש חץ אחיד שמדבר על זה שגם בני אדם וגם סוכנים יבינו ביחד לאן הם אמורים להגיע, כי אם בסוף 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 אני אמור לייצר מצב שיש לי איזשהו עובד אחד של מחלקה אחת שהיה פעם מפעיל והפך להיות איזשהו משתף פעולה עם AI, ואז הפך להיות היועץ ל-AI שעוזר לו להגדיר את הכוונות, ואז הפך להיות זה שרק מאשר את הפעולה שלו, בשנה הבאה אנחנו מדברים על עובד במחלקה שהוא כבר רק משקיף. הוא עומד מלמעלה okay. ומשקיף שכל התזמורת כבר קורית לבד, וזה ידרוש מאיתנו לייצר תשתית אחרת לגמרי, שרק עליה אני יודעת אי אפשר לעשות פרק שלם, אבל הגענו לסוף, אז אם זה מעניין
אני
מישהו,
רוצה רק להגיד...
אנחנו אולי נעשה על זה פרק נוסף.
תבואו לנו, זה הכי חשוב. אני רוצה להגיד עוד משהו אחרון, כי יש פה משהו שמנורא חשוב להגיד, אנחנו כבר דיברנו עליו בעבר, והנה מצאו את זה עוד פעם, אתה יודע, blast from the past, אתה יודע, ממש ברמה הזאת, אז חוקרי גוגל ישבו וניסו דבר שנשמע כמו בג, שמישהו שכח למחוק מהקוד, הם פשוט העתיקו את כל הפרומפט פעמיים. התוצאה, 47 ניצחונות מתוך 70 מבחנים על פני 7 מודלים שונים, ואפס הפסדים, כן, אפס. הדוגמה הכי מטורפת, ג'מיני פלאש לייט, שקפץ מ-21% ל-97% דיוק במשימות name index. המשימה הפשוטה שבה אתם נותנים למודל רשימה של 50 שמות ושואלים, מה השם ה-25 ברשימה? עם פרומט רגיל, המודל נכשל ב-80% מהמקרים. עם הקופי פייסט הפשוט הזה, הוא פתאום הופך לאחד שרואה הכל. המחקר מסביר את זה בצורה כזאת. זה בעצם חושף חולשה ארכיטקטונית די בסיסית. מודלי שפה מאבדים טקסט משמאל לימין עם casual attention. זאת אומרת, כל טוקן יכול להסתכל רק אחורה, אז אם אתם, רק אחורה כאילו לכיוון הזה, ואם אתם כותבים 50 שורות של קונטקסט ואז שואלים שאלה, הקונטקסט עצמו אף פעם לא ידע שהשאלה בכלל עומדת להגיע. זה כמו לקרוא ספר בלי לדעת בכלל מה השאלה בסוף ולנסות לענות עליה עוד לפני שהבנת מה כתוב בספר. החזרתיות הזאת נותנת למודל מיין מבט שני על כל הקלט, והפעם השנייה של המודל רואה את הפומט עצמו. הוא כבר יודע מה השאלה והוא יכול לשים לב למידע הרלוונטי בקונטקסט. זה כמו bi-directional attention של העיניים, אבל זה אשכרה עובד. עכשיו, החלק הכי מעניין זה שאם מפעילים את ה-extended thoughts, או ה-chain of thoughts, או ה-step-by-step thinking, כל אחד זה משהו אחר, כל היתרונות של חזרתיות כמעט נעלמים. ואני רוצה להגיד למה. כשאנחנו עושים extended, או external thoughts, או תחשוב וכאלה, אנחנו בעצם אומרים למודל, קח את התשובה הראשונה שקיבלת, קח את השאלה שלי, תיקח את שניהם, ותאבד את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאתה מקבל את התשובה שלך. ולכן זה נותן את התשובה. הבעיה ב-extended thoughts שהוא מאוד מאוד יקר, הריזונינג הזה הוא מאוד מאוד יקר ברמה של טוקנים, ואם אפשר להימנע מזה על ידי משהו מאוד מאוד קל ופשוט, בוא נעשה את זה ותרוויחו מלא מלא טוקנים. דיברנו על אופטימיזציה, דיברנו על 28, דיברנו על חלל. הנה, תתחילו ממשהו בסיסי. עומר, משהו אחרון להגיד לפני שמסיימים, כי יש לנו שיר על קופנגן.
אני רק יוריד את זה לשורה אחת אחרונה. כן. מודל בינוני פלוס כוונה מדויקת, טוב יותר ממודל חזק וכוונה עמומה. קחו את זה מכולן שאתם
לגמרי.
רוצים.
לגמרי. אז אני רוצה להודות לך, עומר הררי, אז... נעמת לי מאוד, שעה שלמה, היה לי ממש ממש כיף איתך בחולות של קופנגן.
אוהבים אתכם, תעשו לנו 5 כוכבים, תנו לנו איזה פעמון, שלחו לחבר, איזה תגובה נחמדה, תעלה לנו חיוך. רותם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא כרגיל.
אני רוצה רגע להגיד לפני שאנחנו מסיימים, הלינק שנתתי לקלוט קוד בעונה הקודמת, בפרק הקודם, מאות אנשים לחצו עליו, לא הרבה אנשים כתבו משהו. תרשמו אם זה עבד לכם, תרשמו אם זה, אם עשיתם איזה משהו. חשוב לי לדעת, אם צריך לשפר משהו, אם צריך לתקן משהו, זה יכול להיות living project. בוא נעשה את זה משהו מעניין שעוזר לעוד הרבה מאוד אנשים. אז איך אומרים אצלנו? תהיו טובים גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי אומר.
יאללה ביי.
Just doesn't feel right. Some shame, but
check your APR calls you've made. Agents on the beach, are you real? Are you real? Everyone just slightly out of reach. Can you feel? Can you feel? In the Thailand sun, I'm losing the thread. After people hear my live in your head. Agents on the sand. Whoa. Yeah, I still can't tell if you're AI or man. Go Fang has got me questioning. Maybe the beach is a model.